שלום לכולם.
שלום.
שלום, שלום, אופיר קרין.
שלום, קרן מור.
שלום, שלום. סוף סימסטר.
כן, וואלה.
מרגישים את הסוף.
עברנו כבר.
כן, יש רק מבחן, רק. טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 12, עד כדי המספר, אם הוא נכון.
לא מתחייבים על המספר, כן.
בסדר, כולם יקר הכוונה. אוקיי, היום מחכה לנו פרק מאוד מאוד מיוחד.
מאוד מיוחד.
חייבת להיות כנה, זה אחד הפרקים האהובים עליי.
כנות.
כן, כנות, זה דבר חשוב. סתם לא, אני מצאתי בו קצת יופי.
לא, בסדר, אנחנו בחלק האחרון של הקורס, מרחבים מטרים, דברים אבסטרקטיים ככה, קרן קצת שכחה, היא הרבה זמן לא לימדה.
אני עוד נשארתי שם באר.
היא באר.
כן, אוקיי, אז באמת היום אנחנו הולכים קצת גם יותר להתמקד במרחבים מטרים, נדבר על המושג של קבוצות קומפקטיות או פרה-קומפקטיות, אוקיי? שאלה מושגים מאוד מאוד חשובים במרחבים מטרים. בין היתר כי הם קודם כל, הם נותנים מידע חזק, במובן שהם נותנים שלכל סדרה יש תטס מתכנס או תטס כושי. שאנחנו אוהבים לקחת גבול, זה דבר טוב.
נכון, אוקיי, אז כבר בחרת תחת ההגדרות איך שהיא, נכון? אז עוד שנייה ככה נזכיר למי ששכח, אבל באמת, אוקיי, פרה-קומפקטיות זה אולי, רוב הפרק נתעסק בפרה-קומפקטיות, שזה איזה תת-תכונה של קומפקטיות שראינו בהקשר אחד בקורס, אבל נתחיל מבאמת לדבר על קומפקטיות, שזה, אני חושב, אחת משלוש התכונות או ארבע, לא יודע, המרכזיות או היחידות בעצם שראינו על מרחבים מטרים, ראינו ספרביליות, ראינו שלמות. קומפקטיות זה אחת מהם, אז זה עוד אחת מהתכונות שהתעכבנו עליה קצת, והיא באמת מאוד מאוד מרכזית. ונשתמש בזה כדי בעצם לדבר על איזושהי בן דוד שלה, שנקרא פרה-קומפקטיות, שראינו אותו בהקשר אחד, אבל ננסה קצת להרחיב עליו.
כן, אז אולי אני אעשה טעות עכשיו, אבל אני אגיד את זה ש... בואו רגע כן נחשב מה ראינו בעבר.
למה טעות? תמיד טוב.
לא, כי זה יכול להכשיל, ותכף נדבר על זה למה יכול להכשיל, כי מה אנחנו רגילים בחד ואחד לפחות, כן? חד ואחד עבדנו עם קטעים סגורים וחסומים, נכון? ואולי למישהו, למתרגל או למרצה ברח המילה קומפקטי.
יכול להיות שכן, זה קורה לפעמים שבחד ואחד אומרים קטע קומפקטי, כולם מרימים את היד, מה זה קטע קומפקטי?
נכון, אסור. אז באמת הם צודקים גם, נכון? אז בחד ואחד ראינו משפטים ממש טובים בהקשר של קטעים סגורים וחסומים, נכון? שעבדנו באר. נכון. שאם קטע הוא סגור וחסום, אז פונקציה רציפה היא רציפה במש, או היא חסומה ומשיגה את חסמיה. כלומר, היה לזה איזשהם יתרונות שגם תרמו לתכונות, בוא נגיד, אנליטיות של פונקציות.
כן, נכון. בעיקר הרי התעסקנו, טוב, יש סדרות והכל, אבל בסוף אנחנו עושים אנליזה בעיקר לפונקציות, אז בחד ואחד עשינו גם ברוב חד ושתיים, בעיקר לפונקציות מ-R ל-R. וכשהפונקציות האלה היו מוגדרות על קטע חסום וסגור, אז היה להם, כמו שאמרת, כל מיני תוצאות ממש נחמדות שקיבלנו.
כאילו לקחנו תכונה טופולוגית וסקנו מן התכונה על הפונקציה.
על ההסתר, טופולוגית, את לא יכולה להגיד דברים כאלה.
נכון.
אנשים יפסיקו להקשיב.
נכון, סליחה. אוקיי.
סגור וחסום.
סגור וחסום, חיים טובים. טוב, אז עכשיו בואו נראה מדוע יש להיזהר. אז בואו רגע כן נזכיר מה זה אומר בכלל, קבוצה קומפקטית.
כן, אני רק שנייה אתערב, אנחנו, אז אמרנו, זה ככה היה ריקאפ, כן, עשינו דברים, ובעצם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, אוקיי, עכשיו אנחנו כבר פונקציות על מרחבים מטרים, נגיד שיש לנו פונקציות, בסדר, על מרחבים מטרים, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו איזה סוגים של קבוצות ישחזרו לנו את התכונה הזאת שהייתה לקטע סגור וחסום על R.
נכון.
במובן של המשפטים שהיו נכונים שם לפונקציות, או חלק מהם יהיו עדיין נכונים.
זה יכול להיות נחמד אם היה את זה, כן.
נכון, אז אולי זה מה שאת אומרת שמסוכן פה, שמה שמסוכן זה להגיד, טוב, אז יש לנו מושג של קבוצה סגורה, גם במרחב מטרי, ויש לנו מושג של קבוצה חסומה,
נכון.
במרחב מטרי. אז בוא פשוט נעשה אותו דבר, נשאל את עצמנו, האם פונקציה רציפה על קבוצה סגורה וחסומה במרחב מטרי, לא יודע, מקבלת את חסמיה.
נכון.
נכון, וזה מה שמסוכן פה, שהתשובה היא לא.
נכון, וכשנקשל, נבין שכנראה יש פה בעיה, ולכן זה לא הגדרה שקולה לקומפקטיות במרחב שהוא לא RN.
בדיוק, אז כאילו אנחנו אומרים, אנחנו צריכים משהו שהוא יותר, יש משהו בקטעים סגורים וחסומים על R, שהוא קצת יותר עמוק מהעובדה שהם סגורים וחסומים.
כן.
כאילו קורה שם עוד משהו.
יש עוד ניצול של R איזה. אבל בוא רגע כן נדבר שנייה על הגדרה, של מה זה אומר קבוצה קומפקטית, או יותר נכון להגיד מרחב קומפקטי.
נכון, אז אנחנו מגדירים מה זה אומר שמרחב מטרי הוא קומפקטי, ומזה אפשר לגזור, שאם יש לי תת קבוצה בתוך מרחב, אז היא גם מרחב מטרי בעצמה, ואפשר לשאול מה זה אומר שקבוצה היא קומפקטית. אבל ההגדרה היא למרחב מטרי. אז אוקיי, כל אחד יכול להתחיל מאיזה הגדרה שהוא אוהב, אבל אנחנו ראינו בסופו של דבר ארבע הגדרות שקולות לזה.
אוקיי.
אז למשל, ההגדרה אולי המקורית, ככה במרכאות, יש לזה גם סיבה, הייתה שלכל כיסוי פתוח של המרחב יש תת כיסוי סופי.
שזה גם ראינו בחד ואחד, עיני בורל קראנו.
בדיוק, אז בחד ואחד, כשהשתמשנו בקטעים סגורים וחסומים, אז היה שם משפט שנקרא עיני בורל, שהוא למעשה בדיוק אמר את זה, והשתמשנו בו בחד ואחד.
נכון, נכון.
אפשר לחשוב על זה בתור עיני בורל, לכל כיסוי פתור, יש תת כיסוי סופי.
אוקיי.
אוקיי, ראינו עוד, אז מהתכונה הזאת אפשר להסיק ישר יחסית, יחסית באופן מיידי, אפשר להסיק הגדרה שקולה נוספת, שאומרת שלכל סדרה יורדת, של יורדת ביחס להחלה, כלומר, של קבוצות סגורות, יש חיתוך לא ריק. אוקיי, אז תחשבו קצת, ראינו את זה בהרצאה, אבל זה בעצם ממש המשלים של ההגדרה הראשונה באיזשהו מקום. אם יש לי קבוצה פתוחה, המשלים שלה הוא סגור והפוך, אז זה ממש יוצא...
זה אם אני עדיין, אם אני תקועה בחד ואחד, כאילו...
נכון. תקועה
קשה, זה קצת מזכיר את, קצת מזכיר את הלמה של קנטור על הקטעים המקוננים.
נכון, בחד ואחד גם היה לנו תופעה כזאת, היה הלמה של קנטור על הקטעים המקוננים, שהיה משהו דומה.
אוקיי, מה עוד אני יודעת?
נכון, והיה לנו אז עוד הגדרה שקולה שראינו, והיא כבר נכונה באמת רק במרחבים מטרים, שזה הנושא שלנו, והיא אומרת שלכל סדרה, במרחב הקומפקטי, יש תת סדרה מתכנסת.
אוקיי.
שגם זה בעצם משהו שאמרנו בחד ואחד, נכון? סוג של, קראנו לזה בולצנו ויישטרס, בערך, לא דרשנו שם סגירות, משהו כזה.
נכון.
והגדרה רביעית, זה שהמרחב שלנו הוא קומפקטי, אם ורקים, הוא שלם, ומה שנקרא חסום לחלוטין. אוקיי, מילה מפחידה קצת.
יש פה שתי דברים שאני צריכה להיזכר. אז שלם, זה אומר שכל סדרת קושי מתכנסת.
נכון, זה מה שזה מה שהמרחב שלם, שכל סדרת קושי במרחב היא מתכנסת במרחב.
במרחב, וחסום לחלוטין אומר שלכל אפסילון שהבחר, אני יכולה למצוא כיסוי סופי של כדורים במרחב ברדיוס אפסילון.
בדיוק, אפשר לחסות את המרחב עם מספר סופי של כדורים ברדיוס אפסילון.
אבל לכל אפסילון, אחרת ברור שכאילו, נכון?
כן, זה תנאי קצת...
סתם למצוא חסם זה כמו קבוצה חסומה, זה העניין של החסום לחלוטין.
בדיוק, אז יש פה, אז קודם כל אולי באמת השאלה המיידית, אנחנו היום נדבר בעיקר על שתי הגדרות האחרונות, פחות על כיסויים, למרות שאתם יודעים, לכל אחד שאתם מדברים איתו, שמתעסק בדברים האלה, יש איזושהי הגדרה שהוא יותר אוהב, הגדרה שמועדפת כזאת. אני נגיד, כשאני מלמד את זה, אני תמיד אומר לתלמידים, כאילו, אוקיי, כל הגדרה שימושית אולי בתרגיל מסוים, כן? אבל אם אין לי שום כיוון, אני הולך על סדרות. כל סדרה, יש את הסדרה מתכנסת, ככה אני חושב על זה לפחות באופן מיידי.
אני מעדיפת הכיסויים.
קרן מעדיפת הכיסויים, כן, אוהב את הכיסויים.
לא, לא, סתם, סתם.
לא, אצלך זה סגור
וחסום, לא? לא נראה לי שיש מישהו שלא מעדיף, כן. קודם כל, אצלי זה סגור וחסום, קודם כל, אין דבר שהוא לא ארן. אבל כן, אם אפשר לקחת את הטס מתכנס, למה לא? זה תמיד טוב.
כן, כן.
כן.
בכל מקרה, אז אנחנו כן נתעסק היום, כאילו, נדבר בעיקר על שתי הגדרות האחרונות של הסדרה, תת הסדרה מתכנסת והשלם וחסום לחלוטין, ואולי שנייה נתעכב רגע על מה זה החסום לחלוטין הזה.
נכון, מה
כאילו,
יש חסום לחלוטין ויש מושג של חסום. כן. אז רגע, אני אזכיר מה זה אומר חסום במרחב מטרי, כי כאילו, כל הזמן, כאילו, לנו זה נורא ברור, אבל איכשהו זה,
טוב
אז
להזכיר.
נגיד את זה. אז מה זה אומר חסום במרחב מטרי? זה אומר שקיים איזשהו מספר חיובי, כך שלכל שתי נקודות בקבוצה שלי, המרחק בין שתי הנקודות חסום על ידי המספר.
בדיוק. כאילו שיש ככה, הכי הרבה ששתי נקודות בקבוצה יכולה להתרחק אחת מהשנייה, זה לא יותר מ-R כלשהו.
נכון, זה המספר הזה שקיים.
כן.
אז עכשיו, שאלה טבעית, זה באמת לקשור בין מושג של חסימות לחסום לחלוטין. אז מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שלהראות לכם שיש קבוצה שהיא חסומה, אך לא חסומה לחלוטין. ברור שחסום לחלוטין גורר חסום, זה לא קשה לראות.
נכון.
קבעה. אז בוא ניתן דוגמה, אז בוא ניקח את המטריקה האהובה עליי.
האהובה עלייך.
האהובה עליי, כי הכל קליטה היא גם כזה סותרת את הכל בערך, זה המטריקה הדיסקרטית.
אוקיי.
אוקיי, אני אזכיר לכם מה זה המטריקה הדיסקרטית, קחו שני איברים, זה מחזיר אחד אם הם שווים, ואפס אחרת.
הפוך.
מה אמרתי?
אחד אם הם שונים ואפס אם הם שווים.
אחד אם הם שונים, סליחה, ואפס אם
הם שונים.
מה זה משנה? לא נורא.
כמעט,
כן.
שזאת בעצם מטריקה שאפשר לשים על כל קבוצה.
כן, והעיקר שהיא גם אהובה עליי, ואני זוכרת בדיוק הכי מוגדרת.
זה יחסי אהבה סינית.
כן, כן. אז בקיצור, אז בואו נקרא, מה שיפה בה, אוקיי? זה שכל נקודה היא כדור.
כלום לא עובד שם.
אופיר לא אוהב אותה.
לא, אני לא אוהב את המטריקה.
אז כל נקודה היא כדור.
נכון, כל נקודה היא בעצמה כדור. נגיד ברדיוס, בעצם קחו כדור סביב הנקודה ברדיוס שהוא קטן מאחד, הוא יכיל רק אותה.
בדיוק.
זה בעצם כדור.
נכון, ואנחנו צריכים את השלם לחלוטין, חסום לחלוטין, סליחה, זה לכל אפסילון. אז בואו ניקח רדיוס שהוא קטן מאחד, כדי שאני אבטיח שכל נקודה זה כדור. ועכשיו אני פשוט אקח קבוצה ענקית, כי אני אקח קבוצה אינסופית, נגיד סתם בת מניה, אז אין מצב שאני אצליח לחסות את זה מספר סופי של.
כלומר, הדוגמה שלך היא קבוצה בת מניה של איברים,
כן, לא אכפת לי, של
פילים. ולשים על הקבוצה הזאת את המטריקה הדיסקרטית.
נכון.
עכשיו קיבלנו מרחב מטרי,
נכון.
שבכל רדיוס קטן מאחד, אי אפשר טוענת, אי אפשר לחסות אותו על ידי כדורים ברדיוס חצי.
אבל מה שלא אמרתי זה למה זה חסום, אבל בסדר, זה פשוט אפשר לבדוק, המרחק בין כל שניים חסום על ידי אחד.
אחד, כן.
כאילו זהו. סבבה, אז זה 0-1.
נכון, אז זאת דוגמה מאוד מאוד לא יפה לדעתי, אבל בסדר סתם. אבל היא עובדת, עולם הדוגמאות הנגדיות הזה.
כן.
אז בסדר, עוד מעט אולי נגיד עוד איזושהי דוגמה, אבל זה באמת לא אותו דבר. בסדר, חסום, חסום לחלוטין, זה משהו אחר. בסדר, אז זה באמת כאילו ככה הגדרות של קומפקטיות שרצינו לספר לכם, ועוד דבר ככה כוכבית, רמזנו על זה קודם, שצריך לזכור לגבי קבוצות קומפקטיות, זה שראינו ב-RN, שאם המרחב שלנו הוא RN, ואני מסתכל על תת קבוצה שלו, אז כמרחב מטרי היא קומפקטית, אם ורק אם היא סגורה וחסומה. Mm-hmm. כאילו חזרנו להתחלה של מה שקרה ב-R, mm-hmm. לבלבול הזה שהיה לנו.
נכון.
והוא באמת, ומפה הוא נובע, מזה שב-RN זה באמת מספיק.
נכון.
סגורה וחסומה, אבל ראינו כבר מספיק פעמים בקורס שזה לא נכון באופן כללי, וברגע שהמרחב שלנו הוא קצת יותר מורכב מ-RN, זה כבר לא נכון. למשל, במרחב הסדרות החסומות, אל קטן אינסוף, ראינו שכדור היחידה סגור, הוא חסום וסגור, אבל הוא לא קומפקטי. Mm-hmm. ולמעשה הוא גם לא חסום לחלוטין, זה תרגילים שכדאי כאילו לחשוב עליהם.
בסדר. זה גם דברים שהם ראו, נכון?
כן, ראינו בקורס, זה ככה התזכורת
שלנו. זה אחלה תרגיל, יכולה לנסות להראות את זה.
נכון.
סבבה, מגניב. אז דיברנו על קומפקטיות, עכשיו בוא נקפוץ לפרה-קומפקטיות.
אוקיי, אז פרה-קומפקטיות, נכון, זה תכונה ש... אז ראינו אותה בקורס, רק בהקשר מאוד מאוד ספציפי אחד, של משפט הרצל האסכולי, שנדבר עליו עוד מעט. אבל למעשה, לא הרחב, אני חושב שלא הרחבנו עליה יותר מודי באופן כללי. אז יהיה נחמד טיפה לדבר עליה, ומה זה אומר...
רק כי זה פרה.
אולי בגלל שזה פרה.
כן, כאילו...
אולמוסט קומפקט.
אולמוסט, כן.
משהו, כן. כל השמות... יש ויכוח על מה השם המועדף לתכונה הזאת. בכל מקרה, הרעיון מאחורי פרה-קומפקטיות, התכונה הזאת, זה שהיא בעצם באה להגיד לנו שבקומפקטיות, סתם, אם נחשוב על זה שלכל תא סדרה, לכל סדרה יש תא סדרה מתכנסת. עכשיו, כשאנחנו אומרים מתכנס, אנחנו מתכנסים לאיבר בקבוצה.
נכון.
ופרה-קומפקטיות באה להגיד לנו וואלה, אם לכל סדרה הייתה תת סדרת קושי, גם אם היא לא מתכנסת
גם בסדר.
בקבוצה, אז אוקיי, זה לא קומפקטיות.
נכון, אבל אפשר לעבוד עם זה.
אבל אולי זה ייתן לנו משהו טוב בחיים, כן?
נשמע לא רע, יש משהו לעבוד איתו.
אז כאילו אנחנו אומרים משהו כמו, בואו נקביל את זה שנייה ל-R. אז קטעים, נגיד ב-R, אז קומפקטיות זה סגור וחסום.
נכון.
אוקיי, אם נעיף את הסגור, נשאר עם מה? נשאר רק עם חסום. אוקיי, קבוצות חסומות זה גם משהו נחמד.
נכון.
ננסה לעשות את ההקבלה הזאת של מה קורה אם מעיפים את
החלק שלה. כאילו, אתה בעצם מובלע פה שקבוצות חסומות ב-R הן פרה-קומפקטיות, זה מה שאתה
מסייג. מובלע פה, כן. אז אנחנו רוצים להגיד משהו ככה, לקחת חתיכה קטנה מהקומפקטיות, להוריד אותה ולראות אם אנחנו נשארים עם משהו נחמד, והתשובה היא כן.
כן, עוד דבר שאפשר באמת לשים לב זה שאם אנחנו יודעים שהקבוצה שלנו הפרה-קומפקטית מוכלת במרחב שלם, זה גם אומר משהו, כי עכשיו אם יש לי תת סדרה קושי, היא חיה בפרט במרחב השלם, שם יש גבול, כאילו, נכון?
כן, כלומר, זה כאילו בא להגיד, כשאנחנו מסתכלים על מצב שיש מרחב גדול, ובתוכו יש קבוצה קטנה יותר, אז אם המרחב הגדול הוא שלם, אז פרה-קומפקטיות, שעוד שנייה נגדיר את זה מפורש, אבל נגיד שלכל סדרה יש תת סדרת קושי, אז אני כן יודע שהיא מתכנסת במרחב הגדול.
נכון.
אולי לא בתוך הקבוצה הגבול, אבל עדיין זה משהו.
נכון.
אז באמת, אוקיי, ככה קצת הקטמנו אותה מאוחר, אבל זאת ההגדרה של מרחב מטרי שהוא פרה-קומפקטי, נגדיר את זה בצורה הזאת, שאם לכל סדרה במרחב יש תת סדרת קושי.
בסדר.
לא נדרוש שהיא מתכנסת, כי אולי המרחב לא שלם, ואולי היא מתכנסת...
החלשנו את אחת ההגדרות השקולות שראינו של קומפקטיות, החלשנו ממתכנסת לקושי.
לקושי,
בדיוק. ובאמת עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, אז למה שלא נעשה את זה עכשיו בכל הגדרה השקולה שראינו, ננסה איכשהו להחליש אותה ולקבל הגדרה שקולה לפרה-קומפקטיות, אתם מוזמנים לעשות את זה. אנחנו כן נדבר על עוד אחת הגדרה שקולה שבה אנחנו מעדנים אותה במובן שכאילו היא חלשה יותר. אנחנו נדבר על ההגדרה האחרונה שראינו, אז במקום לדרוש עכשיו על קבוצה שהיא תהיה, על מרחב שיהיה שלם וחסום לחלוטין, נדרוש רק שהוא חסום לחלוטין, ואנחנו טוענים שזה שקול להיות פרה-קומפקטי, במובן שלכל סדרה יש תת"ס קושי.
בדיוק. אז זאת בעצם הטענה שלנו. אנחנו במקום עכשיו לא נעשה כל הארבע הגדרות, וזה לא ברור לגמרי איך לעשות את זה עם כיסויים גם, לפחות לא בצורה מיידית, אבל שתי ההגדרות האחרונות של תת סדרה מתכנסת ושלם וחסום לחלוטין, נחליש אותם. אז אנחנו אומרים, יש לנו מצד אחד, לכל סדרה יש תת סדרת קושי, ואנחנו עכשיו טוענים שהתנאי הזה הוא תנאי שקול לכך שהמרחב הוא חסום לחלוטין, בלי לדרוש שלמות.
אז יאללה, בבקשה, אופיר קרין, אני אשמח אם תוכיח לי את זה.
אז אני אנסה להוכיח, אני רק אגיד שנייה בכוכבי קטנה ש... יש דרך להוכיח את זה בצורה יותר קלה ממה שאני הולך לעשות עכשיו, פחות קונסטרוקטיבית, על ידי שזה שנשתמש במשפט ההשלמה. אפשר לקחת, אנחנו רוצים להוכיח שמרחב הוא פרה-קומפקטי, אם ורק אם הוא חסום לחלוטין. אם יש לנו את משפט ההשלמה ביד, שזה אומר שלכל מרחב יש את ההשלמה שלו, שהסגור זה שווה להשלמה, אז אז אפשר היה לקחת את ההשלמה ולהראות שבעצם להיות פרקומפקטי זה שקול לזה שההשלמה היא קומפקטית.
נכון.
אז זה איזושהי כוכבית, אפשר היה להראות את זה, אנחנו לא הולכים ללכת בדרך הזאת, לא נשתמש במשפט ההשלמה, ונבנה ממש בידיים את ההוכחה.
אז יאללה.
אוקיי, אז בעצם אנחנו מתחילים מאיזשהו מרחב X.
אתה אוהב את המרחב X.
כן, אין כמו המרחב X.
אוקיי.
המרחב X, ובואו נניח שהוא חסום לחלוטין. אוקיי, אז אני מזכיר, זה אומר שלכל אפסילון יש כמות סופית של נקודות ב-X, ככה ש-X הוא האיחוד של הכדורים סביב הנקודות האלה ברדיוס אפסילון. ואנחנו אומרים, אוקיי, תהי סדרה, XN בתוך X, אנחנו רוצים להראות שיש לו תת סדרת קושי.
נכון, זה מה שצריך, זה כיוון אחד, וזה הכיוון שאנחנו נעשה.
זה הכיוון, כן, זה הכיוון שאנחנו נעשה. אז הרעיון הוא בעצם רעיון כזה. הרעיון שאנחנו בעצם נייצר, ל-XN קודם כל נייצר תת סדרה, שהמרחק בין כל שני איברים בתת סדרה הזאת, נגיד, קטן מ-1. עוד רגע נראה איך עושים את זה. ואז עבור התת סדרה הזאת, נייצר לה תת סדרה, שהמרחק בין כל שני איברים בה הוא קטן מחצי. וכך הלאה, נייצר אינסוף סדרות כאלה, שהן כולן תתי סדרות אחת של השנייה, ואז מהם באמצעות איזשהו טיעון די פשוט, נבשל סדרת קושי. אוקיי, רק זה ככה האסטרטגיה שאני הולך לעשות עכשיו.
בסדר.
אז בואו נעשה נגיד את השלב הראשון. ניקח למשל עבור אפסילון שווה חצי, אז בגלל שהמרחב שלנו X הוא חסום לחלוטין, אפשר לחסות אותו עם כמות סופית של כדורים ברדיוס חצי.
נכון.
אז יש לי עכשיו כמות סופית של כדורים ברדיוס חצי שמכסה את המרחב, ויש לי את הסדרה שלי, XN ביד.
שיש
בה אינסוף איברים. אז חייב להיות שבאחד הכדורים יש אינסוף מאיברי הסדרה, מין שובך יונים כזה.
כאילו יש לך את הטס שחיה באחד הכדורים.
בדיוק, להגיד שיש אינסוף איברים מתוך הסדרה, זה בדיוק להגיד שיש תת סדרה. כלומר, מצאנו תת סדרה, שהיא הסדרה הראשונה שלנו, שהיא נמצאת כולה בתוך אחד הכדורים. הכדורים האלה הם ברדיוס חצי, אז המרחק בין כל שני איברים בתוך כדור ברדיוס חצי, הוא לכל היותר אחד. כלומר, מצאנו תת סדרה, שהמרחק בין כל שני איברים בה, הוא קטן מ-1.
עד פה אני איתך.
זאת הסדרה הראשונה.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים שנייה, לפני שאני בונה את הסדרה הבאה, אני רוצה לציין איזושהי עובדה, ולהשאיר לכם אותה בתור תרגיל למאזינים, זה שאם יש לי מרחב X שהוא חסום לחלוטין, אז כל תת קבוצה שלו, כמרחב מטרי, היא גם חסומה לחלוטין.
בסדר, זה אפשר להשתכנע.
זה לא מאוד קשה להוכיח, זה ממש ישירות לוקחים את הכיסוי, ומעבירים אותו לכיסוי של התת קבוצה.
וכבר גילית את הכל, אז כן. אוקיי. אוקיי, נה. בסדר, נכון,
גילינו, אז אז אני אומר, אם יש לי מרחב חסום לחלוטין, אז גם תת קבוצה שלו, אז אני מזכיר, התחלנו מ-X, מצאנו כיסוי של כדורים ברדיוס חצי, ובתוך אחד מהם הייתה את התת סדרה שלנו. עכשיו, עבור הכדור הזה, שבו הייתה התת סדרה הקודמת, גם הוא חסום לחלוטין.
נכון.
אז עבור אפסילון שווה רבע כנראה,
כן.
נחסה את הכדור הזה באמצעות מספר סופי של כדורים ברדיוס רבע. בתוך אחד מהם נמצאים אינסוף מאיברי התת סדרה הראשונה.
לגמרי.
כלומר, מצאנו תת סדרה של התת סדרה הראשונה, שהמרחק בין כל שניים מהם קטן מחצי, פעמיים הרדיוס.
כן.
אוקיי, וכך בעצם אנחנו נמשיך הלאה, כל פעם ניקח את הכדור שבו נמצאים אינסוף מאיברי הסדרה, ניקח אפסילון בשלב ה-K, ניקח אפסילון שווה 1 חלקי 2 K, ונקבל כל פעם שהסדרה ה-K-ית היא תת סדרה של הקודמת, של הסדרה ה-K מינוס 1,
כן.
שהמרחק בין כל שני איברים בה, קטן מ-1 חלקי K.
נכון.
עד כאן אנחנו
זה בסדר? זה היה ברור, כן.
מרוצה? אני לא יודע.
כן, אני מרוצה, זה היה ברור.
סתכלת עליי קצת כמו הסטודנט.
לא, לא, בוודאי שלא. לא, לא, זה היה בסדר.
זה היה בסדר.
עכשיו זה החלק המעניין.
אוקיי, אז יש לי עכשיו אין סוף סדרות, שכל אחת מהן היא תת סדרה של מי שהייתה לפניה.
נכון.
והמרחק, בכל סדרה ספציפית, המרחק בין כל שני איברים קטן מ-1 חלקי K.
זה בסדר.
עבור הסדרה K. ואנחנו רוצים לבנות תת סדרה קושי לסדרה המקורית.
נכון.
אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אנחנו ניקח מין כזה אלכסון. תחשבו שאנחנו כותבים את כל הסדרות, את הסדרה הראשונה בשורה, את הסדרה השנייה בשורה, את הסדרה השלישית בשורה וכך הלאה. בואו ניקח אלכסון. האמת שלא חייבים לקחת אלכסון פה, אבל זה עובד. כלומר, נגדיר את הסדרה YN להיות האיבר ה-N בסדרה ה-N.
אוקיי.
יש לי אינסוף סדרות. אני לוקח את האיבר ה-N בסדרה ה-N. קודם כל, זאת תת סדרה של הסדרה המקורית, כן? זה הכל איברים מתוך הסדרה, בסדר עולה. אוקיי, ועכשיו נגיד, אנחנו רוצים לטעון שהיא קושי, אז באמת יהיה אפסילון גדול מ-0, ניקח K להיות גדול מספיק, כך ש-1 חלקי K קטן מ-אפסילון.
נכון.
ונביט באיברי, ואנחנו טוענים שהחל מהמקום ה-K, הסדרה הזאת הולכת לקיים את מה שאנחנו רוצים. נכון? אז אם נביט באיבר ה-K בסדרה שבנינו, כלומר שהוא האיבר ה-K בסדרה ה-K-ית ממקודם.
כן.
אוקיי? אז בסדרה הזאת, כל האיברים שאחרי זה, בסדרה שבנינו, הם בפרט איברים בסדרה ה-K-ית.
נכון, כי יש את ההחלה הזאת,
בסדרות, כן.
כן,
יש החלה, נכון? נכון. האיברים שאחר כך הם מגיעים מהסדרה ה-K ועוד 1, הסדרה ה-K ועוד 2, נכון. והם כולם תתי סדרות של הסדרה ה-K. אז החל מהאיבר ה-K שלנו, כל האיברים שאחריו הם מהסדרה ה-K. מה הקטע היה בסדרה הקייט, שבנינו קודם?
שידענו שהמרחק בין כל שניים הוא קטן מאחד חלקי קיי.
בדיוק, המרחק בין כל שניים.
ככה פחרנו את הקיי, מספיק גדול שזה קטן מהאפסילון.
בדיוק, אז מצאנו שהחל מהאיבר ה-YK, המרחק בין כל שני איברים עוקבים, קטן מאחד חלקי קיי, שקטן מהאפסילון, כלומר שהיא סדרת קושי. וזאת ממש הבנייה ככה בידיים.
נחמד.
נכון, זה עובד יפה. וככה מצאנו בעצם לכל סדרת סדרת קושי, באמצעות זה שהמרחב שלנו חסום לחלוטין, וזה מראה כיוון אחד של השקילות. אוקיי, כיוון שני של השקילות הוא הרבה יותר פשוט, אפשר להגיע אותו בשורה, אבל תחשבו על זה.
בסדר, תחשבו על זה.
אוקיי, אז עד כאן קיבלנו איזושהי, אני מקווה לפחות, שקיבלנו איזושהי תחושה של מה זה פרה-קומפקטיות, טיפה יותר אולי מה שדיברנו בהרצאה או בתרגול. ועכשיו בואו רגע נחזור לאיפה פגשנו פרה-קומפקטיות בקורס. למעשה לא דיברנו עליה כתכונה כללית, פגשנו אותה רק במקום אחד.
נכון.
אז את רוצה להזכיר לנו איפה פגשנו אותה?
כן, אני רוצה לספר לכם סיפור. אז הסיפור שלנו עכשיו הוא כזה, אנחנו חיים בעולם טוב, עולם שכולו טוב.
לפני רגע, אהבת את המטריקה הדיסקרטית, פתאום מרחב הפונקציות הרציפות, זה עולם טוב.
אני התחרטתי, אני שיניתי דעתי. היום המרחב שלנו, המרחב האהוב עליי עכשיו, הוא המרחב של הפונקציות הרציפות, בקטע הסגור והחסום. שימו לב, קטע סגור וחסום, אני חיה בער. הכל בסדר, עם המטריקה, עם מטריקה צופ.
מטריקה צופ, אוקיי, כלומר ההפרש בין שתי, ההפרש בין שתי פונקציות, זה הסופר ממלא.
או קראת, יצא לך לקרוא לזה מרחק במש, זה תרגולי?
לי לא, אבל יכול להיות שאמרנו, כי המטריקה הזאת משרה התכנסות במש, אני קורא לזה לפעמים נורמת אל אינסוף.
כן, אולי אל אינסוף, טוב, בסדר, העיקר שזה ברור שמסתכלים על הסופר ממלא, על פני הקטע של F פחות G. זה בערך מוחלט. אוקיי, אז זה הסיפור שלנו ככה מתחיל. אוקיי? זה המרחב, עכשיו כולם מחייכים, הכל בסדר, כן. ועכשיו שאלה טובה, או מעניינת לפחות, מישהו, זה...
רגע, אותך היא מעניינת?
גם אותי, זה יכול לעניין כאילו... אמרתי, זה עשוי לעניין מישהו.
הבנתי, את לא מתחייבת.
אני לא מתחייבת, תכף אני אגיד לך, אני אראה מה השאלה, ואז אני אגיד לך.
אוקיי.
אוקיי.
קדימה, קרן, להתאפס.
זה האם, אוקיי, אז השאלה שנשאלת עכשיו, נגיד יש לי אוסף שחי במרחב הזה, של הפונקציות הרציפות, עם המטריקה שאמרנו, מטריקה צופ, ואני רוצה לשאול, האם האוסף הזה הוא קומפקטי, או פרה-קומפקטי?
כן. כקבוצה בתוך המרחב המטרי, האם היא קומפקטית או פרה-קומפקטית?
כי שוב, כי אז עוד פעם, אם יהיה לי את התכונה הזאת, אז אני אוכל להסתכל על, הפעם הסדרות, הסדרות של פונקציות, כן? ואז אני אוכל להסתכל על סדרה שיש לה תטס מתכנס, או תטס קושי, ואז אולי שוב אוכל לפתור כל מיני בעיות על ידי לקחת גבולות, ולהגיד שהגבול הוא משהו, כן? אז זה דבר טוב, כבר את זה אני מקווה שכולנו ראינו.
כן, אז אני חושב שאולי לא רואים המון דוגמאות כאלה בקורס, אבל אנחנו כן מדגישים שזה משהו שרואים במתמטיקה אחר כך. כלומר, כל מיני בעיות על נגיד פונקציות רציפות, איכשהו מגיעים לתנאים הנכונים, ויש תת סדרה שמתכנסת במש. כאילו זה יכול לפתור כל מיני בעיות.
נכון. כי במשהו זו תכונה ממש טובה, היא שומרת על תכונות של רציפות, כל מיני דברים, אינטגרציה, אינטגרל אמיתי, שימו לב, כן. יצאתי מהחומר. אוקיי, אז מה כן צריך להיזהר? אז שוב, ממה שאמרנו להיזהר בתחילת הפרק, מהעניין הזה של קומפקטיות, VS,
סגורה וחסומה.
כן, סגורה וחסומה. אתם יכולים לעשות לחשוב על דוגמה, על איזושהי סדרת פונקציות, שאולי תהווה קבוצה סגורה וחסומה, אבל זה לא יהיה קומפקט.
נכון. ויותר מזה, אנחנו רוצים, מצד אחד אנחנו רוצים באמת לאפיין שנייה את איך התכונות האלה באות לידי ביטוי, התכונות האלה של קומפקטיות או של פרה-קומפקטיות, באות לידי ביטוי, אבל היינו רוצים להגיד את זה בתור תכונות של הפונקציות.
נכון.
אני לא יודע קצת איך להגיד את זה, אני אומר את זה בתרגול, בתור תכונות כזה של חדוויה, אני לא תכונות עכשיו של מטרים, של מרחבים מטרים, זה אפשר לחזור על ההגדרה, לא בעיה.
נכון.
אבל היינו רוצים לקחת עכשיו קבוצת פונקציות רציפות, בקטע הסגור, להגיד עליהם איזשהו משהו חדוואי כזה במרכאות, ולהגיד, אוקיי, מזה אנחנו יודעים שהיא פרה-קומפקטית, שבפועל זה ייתן לנו שיש תת-סדרה מתכנסת במש, למשהו. נכון, אז זה כאילו איכשהו התכונות שעליהם אנחנו רוצים לדבר, לקשר את העולם הזה של פרה-קומפקטיות לעולם של כזה אנליזה.
כן.
אז בואי באמת נגדיר את שתי התכונות שעליהם אנחנו מדברים, שזה תכונות של איזושהי קבוצה של פונקציות רציפות.
בסדר, אז בואו נגדיר את התכונות. איזה תכונות אנחנו מוסיפים כדי להבטיח תכונה של קומפקטיות או פרה-קומפקטיות? אז התכונות הן כאלה, אז עכשיו אני עובדת עם אוסף של משפחה של פונקציות שחיה במרחב שלנו. הגדרה הראשונה היא מה שנקרא חסומה במידה שווה. אז מתי נאמר שאוסף הוא חסום במידה שווה? אם יש איזשהו מספר חיובי, כן? כך שהוא חוסם במידה אחידה על פני כל הפונקציות, את הפונקציות, כן? כאילו יש חסם אחיד, משותף לכל הפונקציות יחד.
אוקיי, כלומר, כל אחת מהפונקציות היא חסומה, נכון? כי היא רציפה על קטע סגור.
אז יש חסם אחיד על
כל... אנחנו רואים שיש חסם שהוא עובד לכל הקבוצה הזאת, לכל קבוצת הפונקציות. אוקיי, זה חסומה ממש, זה איכשהו הגדרה לא נוראית. שימו לב שזאת הגדרה שהיא כזאת חדוואית במרכאות. היא משהו שהוא מדבר על הפונקציות, אין פה מטרים, אין פה כלום.
נכון, לגמרי. כאילו, עד כדי איך אתה בודק שמשהו חסום.
שוב, זה יכול להיות באמת, כן, אתה יכול לבוא מאיזושהי שאלה.
נכון. והדבר השני, זה מה שנקרא, זה קצת אולי יותר מורכב, זה הרציפות במידה אחידה. אוקיי?
כן, זאת תכונה אולי באמת קצת יותר מורכבת.
אז אני אגיד במילים לפני שאני מקריאה פה כמתים, אז רציפות במידה אחידה, זה אומר, נכון, ברציפות במש, היה לי כאילו דלטה שמשותפת לכל הנקודות.
נכון, לכל אפסילון היה דלטה, והדלטה עבדה לכל X ו-Y.
בדיוק, אז עכשיו דמיינו שיש לכם מלא פונקציות רציפות במש, אבל עכשיו הדלטה הזאת שיש לכל אחת מהם, היא גם משותפת לכל הפונקציות יחד.
כל הפונקציות. נכון, אז האמת, אני ככה, כשאני פשוט, כי יצא לי עכשיו קצת ללמד את זה, אז אני אומר, כאילו, זה מין כזה במש במש.
כן, במש במש.
יש במש אחד על ה-X בקטע, ויש במש שני על ה-F בקבוצה. אז אנחנו קוראים לזה רציף במידה אחידה, שזה, אני לא חושב שיש מה להגיד בכמתים, זה בדיוק מה שאמר.
נכון.
לכל אפסילון קיים דלטה, כך שלכל X ו-Y ולכל F מתקיימת ההגדרה של רציף.
מה שחשוב זה שדלטה תלויה אך ורק באפסילון, היא לא תלויה ב-F והיא לא תלויה בנקודות.
בדיוק. אז זאת ההגדרה שלנו של קבוצת פונקציות רציפות שהיא רציפה במידה אחידה. כן. דוגמה אולי?
אז רציפות במידה אחידה, אפשר לתת את הדוגמה אולי הכי קלה, זה פשוט פונקציות ליפשיץ עם אותו קבוע.
אוקיי, נכון, נגיד יש לי פונקציות ליפשיץ שהן כולם אותו קבוע, אוקיי, אז הן באמת רציפות בדיוק ככה באותה מידה כזה, במידה אחידה.
אתם יכולים לבחור את הדלטה, זה נורא פשוט.
אפשר להגיע לזה בצורות יותר מתחתמות, נכון? אם אני אקח קבוצת פונקציות שהיא גזירות, אם נגזרת חסומה עם אותו חסם, אז זה גם יהיה, כן, זה יגרור את הליפשיץ.
נכון. אז כן, סתם שאני מקבל פי לגבי המושג.
אוקיי, ועכשיו משפט ארצה לאסכולי הוא בעצם המשפט שעושה את מה שאמרנו קודם, שהוא קושר לנו את התכונות האנליטיות האלה למושג של פרקומפקטיות.
נכון, כי הוא בדיוק אומר שאוסף, אוסף שחי במרחב, פונקציות הרציפות בקטע A-B, סגור החסום, הוא פרקומפקטי, אם ורק אם, חסומה במידה אחידה ורציפה במידה אחידה.
אוקיי.
או אמרנו חסומה ממש, סליחה.
כן, זה המילים עליהם מבלבלות. אבל אז הוא אומר בעצם שלהיות פרקומפקטי במרחב הפונקציות הרציפות של קטע סגור, זה אם ורק אם חסומה במידה שווה ורציפה במידה אחידה, שאלה התכונות ככה אנליטיות שאנחנו רואים. עכשיו, אוקיי, זה משפט שרואים בהרצאה, משפט רציני, ארצה לאסכולי, ובכיתה יש איזושהי הוכחה שממש בונים בידיים, רוצים להוכיח שהקבוצה, נגיד הכיוון שאומר שאם היא חסומה במידה שווה ורציפה במידה אחידה, אז הקבוצה היא פרקומפקטית, אז משתמשים בעצם בהגדרה של פרקומפקטיות שאמרנו קודם, שלכל סדרה יש תת סדרת קושי. וממש בונים בידיים איזושהי תת סדרה שהיא קושי, קושי במידה שווה, נכון?
כן.
ואנחנו האמת היינו רוצים להציג לכם איזושהי הוכחה אלטרנטיבית לטענה הזאת, אבל להשתמש בהגדרה השקולה, של חסום לחלוטין.
נכון, זה מה שאנחנו, זה המטרה של הפרק היום, וזה גם הוכחה חמודה.
כן,
אני מקווה שתצליחו להבין, ואם לא, אז אתם מוזמנים להוציא דף ועט ולצייר ציור שתכף נתאר אותו.
כן.
אוקיי, אז מה, אז אופיר אמר מה אנחנו רוצים להראות, אבל אני אחזור רק באופן פורמלי עכשיו מה רוצים להראות, אז על ידי זה שנזכר מה אומרת ההגדרה של חסום לחלוטין, אז בעצם אני רוצה להראות שבהינתן אוסף של פונקציות שהוא חסום במידה שווה ורציף במידה אחידה, הוא חסום לחלוטין, זה הכיוון שאני רוצה להראות. אוקיי, אז אני צריכה להראות שלכל אפסילון, לכל רדיוס שאפשר, אני יכולה למצוא מספר סופי של כדורים מתוך האוסף הזה, ככה שמהווים כיסוי לאוסף שלי.
בדיוק.
נכון? ושוב, הכדורים הם רדיוס, אותו רדיוס שבחרתי, אפסילון.
נכון.
זהו, זה מה שאני רוצה להוכיח. אוקיי, אז יהי אפסילון, קבע את האפסילון. נכון, אתם יודעים, ככה לומדים בחד ואחד. אז מה נותן לנו כל הנתונים? קודם כל יש לנו חסם אחיד על האוסף שלנו, אני מסמנת אותו ב-M, אוקיי? ועבור אותו אפסילון שקיבלנו לפני רגע, יש דלטה מתאימה מהרציפות במידה אחידה.
כלומר, דלטה שאומרת שאם שתי נקודות רחוקות דלטה, אז לכל הפונקציות, ההפרש בין ערכי הפונקציה הוא לא גדול מאפסילון.
בדיוק, וזה משותף לכולם. אוקיי, אז מה המטרה? הקושי פה כמובן, בחסום לחלוטין, שאני צריכה לייצר, לכל אפסילון אני צריכה לייצר אוסף סופי.
כן.
כן, של פונקציות. אז אני מתחילה נאיבית לכאורה, אני כאילו רוצה איכשהו מנתן פרמטרים אפסילון, M ודלטה שיש לי, איכשהו לייצר מפה אוסף סופי.
כן.
אז איך אני הולכת לעשות את זה? אני הולכת לייצר עכשיו שריג, אוקיי?
שריג.
שריג. מה, או איך אומרים באנגלית, נכון?
לטיס.
לטיס, כן. אז אני הולכת לקחת את הקטע AB, זה ציר, על ציר X עכשיו, אם מישהו מדוות.
לצייר.
כן, לצייר. אני הולכת להסתכל על ציר X, על הקטע AB, ואני הולכת לחלק אותו עם עדינות קטנה מדלטה. למשל, קחו קטעים שווים באורכה, שווים באורך שלהם, עם אורך דלטה, כן?
אחד חלקי K כזה, כש-K מספיק גדול.
בדיוק, לא, 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 לא משנה, לא מעניין. אז יש לי עכשיו חלוקה, אני מסמנת את החלוקה של הקטע AB ב-X1 עד XM.
אוקיי.
X1 מתחיל ב-A, ו-XM נגמר ב-B. יופי. אז יש לי את החלוקה הזאת. בציר Y, אני הולכת להסתכל, הרי יש לי את החסם של הפונקציות, בין מינוס M ל-M, אז אני הולכת לחלק את הקטע הזה עם עדינות קטנה מ-Epsilon.
קטנה מ-Epsilon, אוקיי.
בסדר? אז אוקיי, אז עכשיו יצרתי כאילו יש לי M נקודות על ציר X, כן? ויש לי, בוא נסמן את החלוקה של ציר Y, נסמן את זה ב-Y1 עד YK. אז על ציר Y יש לי K נקודות. אז עכשיו יש לי שריג, אני יכולה לייצר מכאן שריג, שהוא, יש בו M כפול K נקודות, נכון?
איך עשית את זה?
זה יפה, התאמנתי מראש.
איך את יודעת כמה נקודות יש?
לא, כי אני חשבתי לפני זה, אני אקינה.
זה בין מניה?
זה בין מניה, כן, ודאי, חכה, יש פה תכף, יש פה ספירה יותר מסובכת.
אוי בואו.
כן? אז יש לי שריג פחות.
אוקיי, אז תני לי שנייה לראות אם אני מבין מה קורה פה עד עכשיו. אז יש לנו את קבוצת הפונקציות שלנו F, ובעצם מה שאמרת, היא חסומה במידה אחידה על ידי M, והיא פועלת על הקטע AB, אז אם אני אצייר לעצמי ככה את הגרפים שלהם, אז קודם כל, כל הגרפים שלהם, כל מגרש המשחקים שלנו, קורה בתוך הריבוע הזה.
זה אנחנו בוודאי
יכולים להציע. שהוא בין AB, זה בוודאי. שהוא בין AB למינוס MM, זה מין מלבן כזה.
נכון.
לא ריבוע. שם קורה כל המשחק, ועכשיו חילקת את ה... בתוך הריבוע הזה שמת המון... חילקת את ציר ה-X וציר ה-Y לקטעים שווים, ככה שמה שאנחנו יודעים זה שאנחנו יודעים שבציר ה-Y ההפרש הוא קטן מאפסילון, עבור האפסילון הזה הקטן שרצינו, ובציר ה-X ההפרש הוא קטן מדלטה, שזה הדלטה שהתאימה לנו לרציפות במידה אחידה.
נכון.
ואז את שמה את כל הנקודות, אחת מה-X'ים ואחד מה-Y'ים, בחלוקה שבחרנו, ואת מקבלת איזה שריג כזה שמחלק את המלבן ל... אוקיי, מספר סופי של נקודות.
זה בדיוק מה שאני עושה, כן?
אז הבנתי.
והעניין הוא שכזה, כמו שאמרת, אני כן יודעת להבטיח שהפונקציות שלי חיות בבוקס הזה, אבל אני לא יודעת בדיוק להפיין אותם בצורה מדויקת, אבל מה שאני יכולה לעשות, אני יכולה להסתכל על כל הפונקציות הליניאריות למקוטעין, שיש להם מסלול שדורך על הנקודות בלטיס הזה.
על הנקודות המיוחדות, ה-X, T, Y, האלה של החלוקה.
יש לך עכשיו כאילו אוסף של נקודות, עכשיו אני מחליטה על איזה נקודות אני דורכת, ואני מעבירה קו ישר כאילו למקוטעים,
בין
כל שתי נקודות, אני מעבירה קו ישר. זה כמובן לא חייב להיות, כאילו אם עכשיו בוא נסתכל על אוסף כל הפונקציות הליניאריות למקוטעים, שדורכות על נקודות בסריג הזה, זה לא חייבות לחיות באוסף שלנו.
נכון, יכול להיות שאף אחד מהם לא באוסף.
יכול להיות שיש קפיצה גדולה שזה לא מתאים לרציפות במידה אחידה.
גם, נכון. הם לא בהכרח מקיימות אפילו את התנאי, את אומרת.
בדיוק, אז כאילו, יכול להיות, לכאורה זה אוסף שהוא לא קשור.
לכאורה.
לכאורה. אבל בוויז'ן שלנו, כאילו, בגלל העדינות שלקחנו בציר X ובציר Y, אולי יש לנו סיכוי לקרב את האוסף שלנו F עם האוסף החדש שלנו.
של הפונקציות הליניאריות האלה למקוטעין. אוקיי, מה טוב בעצם אבל באוסף הזה דווקא?
זהו, אז למה בכלל לעבוד עם האוסף הזה? אז כי לפחות אני יודעת להגיד, אחרי עבודה קשה, שהוא סופי.
סופי?
כן.
לא.
תקשיב, אתה צריך אחד, אני מצביר לך את זה, חכה. אוקיי?
לא, לא, לספור זה לא אנחנו.
לא, אבל בסדר, מתן שלם, אני בבידתי את הטיעון הזה עם מתן שלם.
הוא אישר.
כן, לא בטוח שאני אחרי שאני אדבר. אוקיי, אז תראו למה יש פה מספר סופי. מה קובע את הפונקציה הליניארית למקוטעין? על איזה נקודות היא דורכת?
נכון, ויש לה רק את האוסף הסופי הזה של נקודות לדרוך עליהן.
נכון, אז אם אנחנו רוצים, לא סתם להגיד שזה מספר סופי.
את רוצה להגיד לי כמה יש שם.
אני רוצה להגיד לך בדיוק, עד שצלחת, אני חייבת להגיד לך בדיוק. אז תראה, יש לך על ציר X, יש לך M נקודות.
נכון.
ולכל נקודה פה, יש לך K אפשרויות כאילו.
נכון.
אז כאילו, יש לך...
אני מזכיר לי את
קומבינטוריקה.
עכשיו
התבלבלתי בחזקה. כן, עכשיו התבלבלתי בחזקה, זה K בחזקת M אפשרויות.
נכון, נראה לי.
אז כן, לא משנה. מספר סופי, תכלס אתה צודק, לגמרי לא הייתי צריכה להגיד כמה.
לא, זה טוב לספור, אם יודעים.
לא, אבל אני פורמלית.
אוקיי, אז קיבלנו, שכנענו וצחקנו שיש לנו אוסף סופי של פונקציות, שמה איתן?
עכשיו, לא. היה לנו סיבה טובה להאמין שהוא גם לא סתם, נכון, יכולתי לייצר פונקציה אחת. פשוט להסתכל על פונקציה אחת.
כן, לייצר אוסף סופי של פונקציות זאת לא משימה קשה.
כן, זה לא משימה קשה, אבל יש פה משהו שהוא מעבר עם העדינות הזאת שאמור לסדר אותנו. זה. אוקיי, אז טענה ראשונה, שאני רוצה לטעון שהיא המעניינת, זה שהאוסף שלי מוכן, אם עכשיו נסתכל על הכיסוי שמורכב מכדורים סביב כל נקודות האלה, כל, מה זה נקודה פה? זה פונקציה. סביב כל הפונקציות הליניאריות למקוטעין שעוברות בשריג ברדיוס אפסילון, אז הוא מוכל בייחוד הזה. כלומר, זה מהווה כיסוי. בוא נסתכל, בוא נקרא לאוסף החדש רגע ג'י.
יאללה, קראנו.
שוב, ג'י זה כל הליניארי למקוטעין, זה אוסף סופי. בוא, עכשיו בוא נאחד על כל הכדורים שהמרכזים שלו נמצאים באוסף הזה ברדיוס אפסילון, זה מכיל את האוסף המקורי שלנו.
אוקיי, כלומר, את עכשיו יצאת מהאוסף המקורי, את מסתכלת על הקבוצה כולה, כל הפונקציות הרציפות על ה-IB, את אומרת, האיחוד הסופי של הכדורים סביב הפונקציות הרציפות למקוטעין האלה שעוברות בנקודות ב-G, זה מכיל את האוסף שלנו.
נכון, זה מה שאני אומרת.
זה מה שאת אומרת.
אוקיי, או לחילופין, מה זה בעצם אומר ההכלה הזאת? זה אומר שלכל פונקציה באוסף שלנו, F, אני יכולה למצוא G ב-G, הליניארית למקוטעין, שהמרחק שלה ל-F קרוב אפסילון.
זה מה שזה אומר, זה אומר שהיא בכדור אפסילון.
נכון, זה איזשהו כדור, אז קיימת ג'י כזאת.
נכון, ושהמרחק הוא במש.
אוקיי, אז זה קצת כאילו, זה לא מיידי, אז בוא נדבר על זה רגע, איך עושים את זה. אז שוב, מה זה אומר שהמרחק שלה הוא קטן מאפסילון? זה אומר שאני צריכה למצוא איזושהי ג'י, שהסופרימום על פני איקסים בקטע A-B, של ערך מוחלט F של X פחות G של X, קטן מאפסילון.
נכון, זאת אומרת.
אוקיי, אז לאט לאט, כי יש מידע שקושר בין G ל-F, אוקיי? אז בואו נסתכל, ניקח איזושהי F באוסף שלנו, פונקציה, ונסתכל לדגום אותה בנקודות X1 עד XM, בנקודות הדגימה בציר X.
בדיוק, נציב את הנקודות חלוקה בתוך F, נקבל...
נקבל נקודות שחיות על ציר Y עכשיו.
נכון.
עכשיו חילקנו את ציר Y, אז כל נקודה כזאת נופלת באיזשהו תת קטע כזה של החלוקה,
של נכון? של החלוקה שהם באורך קטן מ-Epsilon.
כן, אז נסתכל על F של XI, לכל I, הערך הזה נפל איפשהו, אז בוא נסמן ב-Y משהו, לא משנה, את הערך שקרוב אליו, הכי קרוב אליו.
אוקיי, אז F של XI זה איזשהו ערך, הוא קרוב לאיזשהו YJ.
כן, הוא חייב להיות באיזשהו קטע, אני אקח את הכי קרוב, כן. ועכשיו, מכאן ניצרנו אוסף של זוגות, כאילו, XI, והערך שקרוב אליו בשריג ל-F של XI.
נכון.
בסדר? ומה טוב בזוג הזה, באוסף הזוגות הזה, שזה מגדיר לי G, כבר דיברנו על זה, מה מגדיר לי את ה-G? זה הנקודות שהוא עובר דרכה.
אם לכל X בחרת Y מהאוסף, אז זה מגדיר G.
נכון.
אז זה המועמד שלנו, זאת הג'י שלנו.
אנחנו רצים על כל הג'ים האפשריות, וזה חי שם, סבבה.
זה המועמד שלנו לכדור.
נכון. אז כן, למה זה מועמד טוב? אז קודם כל, מה כן אפשר להבטיח? רק מהבנייה הזאת, בגלל, נכון, הוא נפל באיזשהו תת אינטרוול, ואנחנו יודעים שכל אינטרוול הוא מעורך אפסילון, אז כן נוכל להבטיח שלא משנה על איזה נקודת גימה נסתכל, XI, המרחק של F של XI פחות G של XI, הוא קטן מאפסילון.
זה בטוח נקבל.
מהגדרה של הבנייה.
F של XI הוא קרוב ל-G של XI.
עכשיו, בעיקרון, מה אמרנו קודם? שהג'ים האלה, הם יכולות כביכול להיות עם השתנות גדולה, הם יכולות להשתולל כאילו, הם לא חייבות להיות.
כן, כי לכאורה יכלתי ב-X1 לבחור את הנקודה הכי תחתונה, וב-X2 כבר לבחור את הנקודה הכי עליונה. זאת הייתה פונקציה עם השתנות גדולה.
נכון.
שהיא גם במרחב, אבל כאילו אנחנו אומרים, זה לא המקרה כאן.
נכון, כי למה? כי מה אנחנו יודעים פה? אנחנו יודעים ש-G קרובה ל-F, ש-F לא יכולה להשתולל יותר מדי.
נכון.
אז בעצם הטענה שלי שאם נסתכל על אינטרוול של שתי נקודות עקבות, XI, XI ועוד אחד, אז G לא יכולה להשתולל. בסדר? ההשתנות של G היא עדיין קטנה.
כלומר, המרחק בין G של XI ל-G של XI ועוד אחד, בערך מוחלט, הוא חסום משוויון משולש כזה עם F.
נכון. חסום על איזשהו קבוע כפלי כפול אפסילון.
כן,
לא
משהו.
קטן, הוא עדיין קטן. מי שרוצה להוכיח, אז מוזמן, שעשות לי שוויון
משולש. כן.
אז יופי, אז זה כבר טוב.
אז קיבלנו בעצם, אני נשניה ככה חוזר, קיבלנו בעצם שמצאנו את המועמד שלנו G, וקיבלנו שה-G הזאת היא לא סתם אחת מהפונקציות הליניאריות למקוטעין בקבוצה שלנו, אלא שהיא גם כזאת שההפרש בין שני ערכים עוקבים שלה, על הנקודות השריג, הוא לא גדול.
כן.
קטן מאיזשהו כמה אפסילון.
כן, שזה נותן תקווה להמשיך, נכון? כי נכון. שוב, אני רוצה לטעון שבסוף זה יקרב טוב את F שלי, שהיא כן רציפה במידה אחידה. אוקיי. יפה.
עכשיו רוצים להוכיח שההפרש בין F של X ל-G של X הוא קטן לכל X, לא רק, אמרנו לזה לנקודות שריג.
נכון, בדיוק.
אנחנו רוצים להגיש שזה נכון לכל ה-X'ים.
נכון, אז איך נעשה את זה? אז אותו עיקרון, בוא נסתכל עכשיו על X כלשהו שחי בקטע AB. אז שוב, הוא נופל באיזשהו תת קטע בחלוקה. אז נסתכל על XI, מי זה יהיה ה-XI? זה שהכי קרוב אליו.
אוקיי, שהוא בטוח קרוב אליו יותר מדלטה.
נכון, כי ככה בחרנו את אורכי הקטעים. נכון. אז הוא קטן מדלטה. ואז מה קורה? אם אני אסתכל על F של X פחות G של X, בערך מוחלט, נכון? אני יכולה לעבור דרך הנקודת ביניים הזאת, ה-XI הזאת, נכון?
נכון.
כאילו להוסיף, שאני אומרת לעבור דרך, זה כמו שאנחנו להוסיף ולחסר את המידע שיש לנו, נכון?
כן, כן.
פשוט לעשות אי שוויון משולש, אז אז אני יכולה להוסיף ולהחסיר את הערך של F ב-XI, כן, אבל אני צריך גם להוסיף ולהחסיר את הערך של G ב-XI.
נכון.
כי שם עוד זה עוד מידה שאני יודעת, אני עוברת תכף עוד תחנה. אז סך הכל מה אני אקבל? אני אקבל שערך מוחלט של F של X פחות G של X, חסום על ידי, ערך מוחלט של F של X פחות F של XI.
שזה אנחנו יודעים שהוא קטן מהרציפות במידה אחידה.
זה אתה כבר יכול לשלוח הביתה בדיוק, המרחק בין X ל-XI הוא קטן מדלטה. זה ביי. הלאה. יש לנו F של XI פחות G של XI, זה גם, אמרנו לפני רגע.
קטן מ-Epsilon, כי ככה בחר.
מהבנייה, מאיך בחרנו את G, ביי. ועכשיו נשארנו עם G של XI פחות G של X, אבל לפני רגע אמרנו על ה-G, אוקיי, ההשתנות הזאת היא, בגלל שזה ליניארי למקוטעין, ואנחנו מסתכלים בשתי נקודות עוקבות, כאילו X חסום בתוך קטע כזה.
בדיוק, X הזה נמצא בין איזשהו XI ל-XI ועוד אחד, אולי פחות אחד, לא משנה, ועל הקטע הזה G היא פשוט ליניארית.
בדיוק, אז אפשר לחסום את זה, פשוט להסתכל על ההשתנות בכל הקטע XI, XI ועוד אחד, שזה גם חסום על ידי...
שזה גם איזשהו כמה אפסילון.
סך הכל קיבלת 5 אפסילון.
כן, לנו בחישוב יצא 5 אפסילון, מסדרים את הקבועים ו...
אני מקווה שכבר בחד ושתיים זה לא מדהיג אותנו, שקיבלנו קבוע כפלי, קבוע לזה. יפה, אז סיימתי.
יפה, אני שמח ש... לא, אבל אולי בכל זאת קצת תאכילי אותנו.
לא, אבל גם לא סיימתי, נכון? שקראתי לגמרי. מה הראינו אז?
לא סיימת, האמת.
לא סיימתי. כמעט עבדתי עליך שסיימתי. כמעט קיבלתי בי.
כן, קיבלת כדור... בעצם הוכחת ש-F מוכלת בייחוד הסופי הזה של הכדורים ברדיוס אפסילון.
נכון.
רגע, אז למה לא סיימת?
כי מה זה אומר חסום לחלוטין? אני אמרתי לך לפני, אני הבטחתי בהתחלה שאני אוכיח...
אל תנזפי בי, אני שואל.
סליחה, אז אני אומרת, שאני הבטחתי שאני אראה שלכל אפסילון, אני יכולה למצוא אוסף סופי של כדורים מתוך הקבוצה?
איי, 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 איי.
והם לא בקבוצה, מי אמר שהם בקבוצה?
שמי, זה מבלבל.
מסוכן.
אמרנו שהכדורים צריכים להיות בתוך הקבוצה.
נכון.
ואנחנו מצאנו כדורים שהם במרחב הגדול.
נכון.
ולא בטוח שהם בקבוצה.
נכון, אני מקווה אז שברור מה צריך לעשות עכשיו.
אני גם מקווה, תסבירי לנו.
בוא נחתוך.
אוקיי.
מה יכול להיות? כאילו מה עוד נעשה, נכון?
לא, אז אוקיי, מה שאת אומרת זה, אם, עכשיו יש לי אוסף סופי של כדורים ברדיוס אפסילון, שבמרחב הגדול, מרחב הפונקציות הרציפות, הוא מכיל את הקבוצה.
נכון.
אם ניקח כל כדור כזה, ונחתוך אותו עם הקבוצה, אוקיי, אז יכול להיות שנקבל ריק, לא מעניין, רק כדור אולי לא.
אז אל תיקח אותו, יאללה, אם קיבלת
ריק. ואם נקבל לא ריק, אז החיתוך הזה הוא, אוקיי, החיתוך הזה הוא קבוצה פתוחה בתוך הקבוצה שלי, בתוך קבוצת הפונקציות, אבל הוא לא בהכרח כדור.
כן, זה הבעיה.
אז אני רוצה כדור, כלומר, בשביל שקבוצה תהיה כדור במרחב שלי, בקבוצת הפונקציות שלי F, אני צריך שהמרכז שלה יהיה קודם כל ב-F, ושכל מי שברדיוס מסוים יהיה בתוכה.
נכון.
אז בואי שנייה נחזור אחורה, לפני שאנחנו חותכים. יש לי כדור.
כן.
במרחב הגדול. כדור סביב G ברדיוס אפסילון.
כן, אז עכשיו אני
אומרת... והוא נגיד חותך, סליחה, הוא חותך את הקבוצה שלי, את קבוצת הפונקציות שלי.
אתה מניח שיש חיתוך.
נניח לרגע שיש חיתוך.
סבבה, אז אם יש חיתוך, כך שם איבר.
אז לקחתי את האיבר בחיתוך, שהוא עכשיו כן בקבוצה שלי.
עכשיו אני טוענת שהכדור שלך סביב הפונקציה במרחב הגדול, נגיד G, הכדור סביב G ברדיוס אפסילון, הוא מוכל. בכדור סביב האיבר בחיתוך, נגיד נסמן אותו באיזושהי FI כלשהי, עם רדיוס 2 אפסילון. וזה פשוט אי שוויון משולש.
אוקיי, כלומר, את אומרת פה בעצם, כך כדור, כך איבר בכדור.
נפח את הכדור, שזה יהיה בסדר.
ייקח רדיוס פי 2, הוא יכיל את הכדור המקורי.
כן, כן.
אוקיי, ברור. אז עכשיו קיבלנו אוסף סופי של כדורים. הכדורים הם עדיין במרחב הפונקציות הרציפות על A, B.
אבל לפחות המרכזים שלהם הם ב-F.
אבל המרכזים שלהם הם ב-F, נכון, שמכסה את קבוצת הפונקציות שלנו.
זה סופי שוב בגלל שהאוסף G היה סופי הגדול.
אוקיי, כי האוסף G. ועכשיו באמת, אם ניקח את כל אחד מהכדורים האלה ונחתוך אותו עם קבוצת הפונקציות שלנו F, אז באמת נקבל קבוצה שהיא מה שנקרא כדור ב-F. כדור ב-F זה אומר כל הפונקציות ב-F, שהמרחק בינם לבין המרכז קטן ממשהו.
נכון.
וככה למעשה קיבלנו ש-F ממש שווה לאיחוד של כדורים ב-F ברדיוס, אז יצא פה שני אפסילון.
נכון, זה לא נורא.
ככה מסדרים את זה.
זהו.
כן, ועכשיו באמת, וזה באמת מסיים את הכיוון אחד, אוקיי, אפשר גם להוכיח כיוון שני לאים ורקים הזה, אבל פחות מעניין, אני כן חושב שזו תוכחה ממש נחמדה, היא קונסטרוקטיבית כזאת, היא ממש מראה לנו מי הפונקציות שצריך, ואני חושב שאם מי שמצייר לעצמו את הציור הזה שאמרנו קודם של הגריד, אפשר ללמוד מזה משהו על מה זה אומר הרציפות במש במש הזאת, רציפות במידה אחידה. כאילו משהו, כל ההשתנות של כל ההשתנויות של כל הפונקציות ביחד, כאילו איך אפשר לסדר אותן.
נכון.
טוב, מגניב, אז דיברנו על פרקומפקטיות ועל הרצלה אסכולי, ואני חושב שזה מספיק ברור עד כאן.
כן, תודה רבה.
תודה רבה לכולם, תודה רבה לך, קרן.
היה פרק מדהים.
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 ונתראה פעם הבאה.
תודה רבה.